רצונך לראות שכינה בעולם הזה, עסוק בתורה בארץ ישראל. מה הכוונה לראות שכינה בעולם הזה? שכינה זה שהשם שוכן בתוך ישראל, שהשם מתגלה בעולם הזה. שאלו את הרמב״ם במורה נבוכים, הוא מביא ששאלו אותו מה זה שכינה. אז הוא אמר שיש שני ביאורים למילה שכינה. התשובה הזאת נמצאת גם ב... גם בנודע ביהודה, גם הוא מתייחס לאותה שכינה. הוא כותב שתי תשובות. שכינה באור אחד, אור מיוחד שנברא, נאצל, כדי שיכירו שהקדוש ברוך הוא נמצא במקום, כמו שנזכר בתורה כמה פעמים, וירד השם בענן, כאות כל עם את עמוד הענן, קמו והשתחוו איש ממקומו, השם נגלה בענן, ובסוף פרשת משפטים, סוף פרשת משפטים, הוא מראה כבוד השם, כאש אוכלת בראש ההר לעיני כל ישראל. נברא איזה משהו כזה שכולם יבינו שהשם נמצא כאן. זה באור אחד. באור שני, התמדת השגחה בישראל. זה הרמב"ם מביא ראיה וישכון בעולי שם. או של אברהם אבינו, כתוב ב... לא זוכר את הפסוק, שהוא שכן באלוני מורה. אז מה זה שכן? הכוונה שהוא לא רק נמצא שם באופן זמני, אלא באופן קבוע. שני ביאורים למילה שכינה. האם זה התמדת ההשגחה האלוקית, או שזה גם אור נברא. והנודע ביהודה כותב ששני הדברים זה נכונים, וזה אותו דבר. כלומר, שהקדוש ברוך הוא משגיח בתמידות על ישראל, אבל יש גם סימן חיצוני, כמו עמוד ענן, עמוד אש, איזה סימן שרואים את זה. אז זה הגילוי של השכינה. איך מתגלית השכינה? אנחנו יודעים שאין שכינה, אין השראת שכינה בחוץ לארץ. בדרך כלל נביאים היו מקבלים נבואה מהשכינה, ואין נבואה בחוץ לארץ. ומכאן שהתורה בחוץ לארץ היא תורה פחות מהירה, אין בה את האור של השכינה, יש בה יותר את השכל של האדם. אפשר לראות את זה בתלמוד בבלי לעומת התלמוד הירושלמי, שהתלמוד הבבלי הוא מלא הרבה יותר בשאלות וראיות והוכחות מכל מיני מקומות, שזה יותר עבודה של האדם. התלמוד הירושלמי יותר מקצר, כי התלמוד הירושלמי יש לו שאלה ותשובה בלי להביא הרבה ראיות מכל מיני מקומות. כי בארץ ישראל הייתה השכנת שכינה יותר. אז יש לנו מקום מיוחד שהשכינה נמצאת בו. הכוזרי שואל את החבר, איך ייתכן שיש לקדוש ברוך הוא שהוא מעל המקום, שיש מקום אחד שהוא יותר ממקומות אחרים? הרי הקדוש ברוך הוא לא שייך למקום. אז הוא אומר לו, תסתכל על האדם, שהנשמה, הנפש, נמצאת בתוך הלב ולא במקום אחר. למרות שהנשמה, הנפש, הם לא גופנים, הם לא זקוקים, לא לאוכל ולא לשתייה, אז למה הם נמצאים דווקא בתוך הלב? למה אם הלב חסר, אז אין חיים בכלל? למה שהנשמה לא תשכון בכבד או בריאות או במקום אחר? אלא כך סדר הבריאה. הבורא סידר שגם משהו על-טבעי ולא שייך לעולם הזה, כשהוא מתחבר לעולם הזה, אז צריך לו איזו הכנה מיוחדת, מקום שיש לו תנאים שרק בורא עולם יודע מה הם, הוא מסדר אותם. כדי שהעל טבעי, על אנושי, יתחבר לעניין הטבעי האנושי. כמו הלב של האדם שנברא, שהוא זה שמקבל את הנפש ולא שום חלק אחר, אז כך יש מקום בעולם למרות שמצד הקדוש ברוך הוא לא שייך לטבע, הוא לא שייך לאדמה ולא שייך לערים, אבל יש כאן בארץ הזאת סדר מסוים שבורא עולם יודע אותו. אנחנו לא מבדילים למה בלב יש איזה כוחות מיוחדים, אנחנו לא רואים שהלב הוא שריר יותר חזק, או אנחנו רואים מתוך הפעולה שלו הלב הוא השריר היחיד שפועל ללא הפסק 70 שנה, 80 שנה. שרירים אחרים, אדם יעבוד ביד, ברגל 12 שעות, 14 שעות, היד תתבלה, הוא לא יחזיק. כן, כל שריר, השרירים החזקים ביותר בגוף לא מחזיקים יותר מכמה שעות, יום, יומיים, אבל שנים, 70 שנה, הלב עובד בלי הפסק. כן, אז אנחנו רואים שללב יש איזה כוח מיוחד שאין לאחרים. אז כך יש גם מקום בלתי מקום, מקום שהוא לא שייך למקומות אחרים, שהוא גבול בין העולם הזה ובין העולם הרוחני. כמו שיעקב אבינו קרא לסולם בבית אל, הוא קרא זה שער השמיים. כלומר, זה מקום שהוא נראה כאילו ארץ, אבל הארץ הזאת היא גם שער לשמיים. היא לא שמיים, אבל זה שער לשמיים. דרך השער הזה מתחברים השמיים לארץ. זה העניין של ארץ ישראל, כשבמרכז שלה ירושלים. ירושלים היא שער השמיים. בדרך כלל מדייקים יותר ששכינה זה רק בהר הבית, רק באותו מקום, אבל הרמב"ם אומר שכל ירושלים, זה נקראת מקדש, שכל ירושלים היא ראויה לזה. בכל אופן, אנחנו יודעים ש כדי ששכינה תשכון בעולם הזה, היא צריכה מקום מיוחד שמתאים לה. וזה ארץ ישראל, ירושלים. יש לנו עוד דבר שאנחנו רואים השראת שכינה, שזה היה במתן תורה, וירד השם על הר סיני, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור, ריבונו של עולם התגלה בפועל, על ידי התורה. ולתורה, למתן תורה, התורה מגדירה את זה במילים וירד השם. כאילו השם צמצם את האפשרות שלו מעל הבלתי גבול, כדי שהיא תתרכז בתוך התורה. אנחנו יודעים שעשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם. אין השכינה שורה בפחות מ-22 אלף מישראל. אין נבואה, רוח הקודש של נביאים, זה רק ב-22 אלף מישראל. אור החיים שואל את זה בתחילת פרשת ויגש, בפרשת ויגש, כשיעקב ירא לרדת מצרימה, ואז הוא מגיע לבאר שבע. באר שבע זאת העיר הדרומית ביותר בישראל. בונה שם מזבח, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק, רוצה להתקשר, לשמוע איך, מה יהיה, איך לרדת למצרים, לצאת מהארץ. והראה אליו השם במראות הלילה, ויאמר לו יעקב, יעקב, אל תירא מרדה מצרימה, אנוכי ארד עמך מצרימה. אני אהיה יחד איתך, אני לא אעזוב אותך. תהיה השראת שכינה במצרים ליעקב אבינו. אז אור החיים שואל, מה זה השראת שכינה? פעם כתוב ששכינה שורה בעשרה. פעם כתוב 22 אלף. במתן תורה היה צריך 600 אלף. אז מה זה בדיוק השראה שכינה? אז הוא אומר, ניקח לדוגמה את אור השמש. אור השמש יכול לחדור לכל בית דרך חלון, ושואלים מה האור הזה? זה האור של השמש. אבל ברור שבחוץ, מחוץ לבית, אור השמש הוא הרבה יותר חזק. אם מנסים להסתכל על השמש, למרות שאנחנו לא בשמש, רק מסתכלים עליה, האור שם הוא הרבה יותר עצום. אז הוא כותב שיש הרבה הרבה הדרגות של גילוי שכינה. גילוי שכינה זה הרבה הרבה מדרגות. המדרגה הפחותה ביותר, עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, יש השראת שכינה של בית כנסת. בכל בית כנסת יש השראת שכינה, מקום שאנשים קבעו להתפלל. יש השראת שכינה של ישיבות, מקום שרבים עוסקים בתורה. יש השראת שכינה על ידי נביא. ויש למעלה למעלה, המדרגה הגבוהה ביותר כאן בארץ, זה בית המקדש, שמעל לזה זה היה רק מעמד הר סיני. ואם היינו רואים יודעים שכל מה שיחזקאל ראה במרכבה זה נמצא בהר הבית כל הזמן. רק שאנחנו לא רואים, אנחנו לא במדרגה לראות את זה, אבל שם יש ההשראה הזאת, ההופעה של השגחה האלוקית על העולם כולו, נמצאת שם כל הזמן. שאם היינו זוכים, היינו יכולים לראות את המלאכים ואת האופנים ואת חיות הקודש, וכל מה שראה יחזקאל זה נמצא בהר הבית. למעלה מזה זה כבר מדרגה שרואים את זה בפועל, כמו שהיה בהר סיני. בהר סיני, שהר סיני הרשם כולו מפני אשר ירד עליו השם באש, וזה מדרגה של השראת שכינה. כלומר, יש לנו השראת שכינה בשני תחומים. תחום אחד זה ארץ ישראל, ירושלים. תחום שני זה תורה. תורה וקיבוץ רבבות של ישראל. אז אומר רבי יוסי לרבי ישמעאל, אתה רוצה לראות שכינה בעולם הזה? תעסוק בתורה בארץ ישראל. כי ארץ ישראל זה מצד המקום הפיזי, זה המקום שראוי להשראת שכינה. לימוד תורה זה המקום הרוחני שראוי להשראת שכינה. כי השם שוכן בתורה, דרך התורה. אז התורה בארץ ישראל זאת השלמות הגדולה, ואז כנראה לפי המדרגה של רבי ישמעאל, שרבי יוסי אומר לבנו, לפי המדרגה שלו, הוא יכול אפילו לראות את השכינה אם יעסוק בתורה בארץ ישראל. שאז יראה השראת שכינה בעולם הזה. טוב, זה מה שאני נוגע עד השיחה. בחרתי שיחה יוד של יום העצמאות לפתיחה. 40 שנה לעלות מרן הרב. זה היה תשין למד ה'. תשין למד ה', 40 שנה אחרי פטירה של הרעיה, הרב קוק זצ"ל, שהוא נפטר בתף רש צדיק. ועכשיו זה 40 שנה של הרב צבי יהודה. כן, זה מתאים. זו שנת ה-40 לעלותו למרומים של הכהן הגדול של עם ישראל ונחלתו, היושב עם מלך כל העולמים במלאכתו. יש בדברי הימים יש הרבה פסוקים על יחוסים של השבטים, ויש שם הרבה דברים שאנחנו לא מבינים מה בדיוק כל השמות האלה, אבל ברור שכל השמות שם וכל הפרטים שיש שם הם רומזים לדברים גדולים שהיו צריכים ללמוד אותם ולהבין. אז באחד המקומות כתוב על יושבים במקום מסוים, הם היושבים עם המלך במלאכתו. אלה אנשים שיושבים לעסוק בעבודה של המלך. אז חז"ל אומרים שהכוונה לצדיקים מיוחדים שהם עובדים יחד עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, הם מזהים מה שהם רוצה בעולם, שהם רוצה לבנות את הארץ, אז הם משתדלים לעזור לכל דבר של בניין הארץ. השם רוצה שכעת תתגלה תורה, הם עוסקים בזה. השם רוצה שכעת לישראל יהיה לימוד של הלכה, הם עוסקים בזה. לימוד של אמונה, עוסקים בזה. כל דבר שהם מזהים מה השם רוצה, והם יושבים עם המלך במלאכתו. ראינו את זה בתנ"ך. כשהשם הולך להחריב את סדום, והשם אמר, מכסה אני מאברהם אשר אני עושה, אני יכול להסתיר ממנו? אברהם היה יהיה לגוי גדול, אז מה? השם חייב משהו לאברהם אבינו? הוא הולך להחריב את סדום. סדום עיר החטאים, מלאה רשע, הגיע הזמן להחריב אותה. למה השם חייב לגלות את זה? הוא אומר, אני לא יכול לחסות. ואנחנו רואים שיש צדיקים כאלה, שהשם לא עושה דבר בעולם הזה בלי שהם בתוך המסגרת, השותפות, המועצה. יש מועצה שמתייעצים איתה ומתחשבים בה. במקום שני אנחנו רואים את זה בעמוס, כי לא יעשה השם אלוקים דבר כי מגלה סודו אל עבדיו הנביאים. השם לא עושה דבר בעולם הזה אם עבדיו הנביאים גדולי התורה וגדולי הקדושה הם לא יודעים והם לא משתתפים בזה. אז אנחנו רואים את זה גם אצל נביאים מסוימים שהשם אומר להם לעשות איזה מעשים, ועל ידי המעשים האלה יהיה כך וכך. כן, השם רוצה את השותפות של האדם. השם לא עושה דברים בעולם הזה בלי שותפות של האדם, לא כל אדם. מדובר כאן באנשים שראויים להיות שותפים עם המלך, היושבים עם המלך במלאכתו. כן, והרב צבי יהודה אומר על הרב קוק שהוא מאלה שהיו יושבים עם המלך במלאכתו. אנחנו היום מבינים את זה, אנחנו יודעים שהרב קוק הוא זה שהקים את הרבנות הראשית, הוא זה שקרא ליהודים לעלות לארץ, הוא הקים את הישיבה המרכזית שממנה תהיה השפעה וגשר גם ליהודים שהתרחקו. היה לפני כ-200 שנה, קצת יותר, 250 שנה, התחיל משבר גדול מאוד באירופה, משבר של הרפורמים ושל אחרים שהתחילו להתייאש מהיהדות וחשבו למצוא חן בעיני הגויים על ידי שיעשו תיקונים במרכאות כפולות בתורה. יכניסו אורגב לבית כנסת, יעשו הצגות כמו הגויים שעושים בכל הכנסייה, זה איזה טקס. עד היום יש אנשים שקוראים לכל מיני דברים טקס, טקס הברית מילה, טקס החופה. פעם אמרו לי, מתי אתה מצליל את הטקס? אמרתי, אני לא שחקן. אנחנו לא באים לעשות הצגות. הקידושין זה פעולה שפועלת, זה לא הצגה. זה לא טקס של הברית מילה, טקס של פדיון הבן, טקס לא טקסנים. כן. אנחנו מאמינים שהמצוות הן פועלות. המצוות הן עושות. אנחנו לא באים לעשות רושם על מישהו. כן, אז זה... היהדות הצילה להישבר, זה פלא גדול שעד אז היא לא נשברה. אחרי כל כך הרבה שנים בין גויים רעים ובארצות מאות, בהרגשה של ייאוש מהגאולה, נראה שאין סיכוי בכלל לגאולה, אז על מה שומרים, מה מתפלים על ירושלים, עד שהיה אחד מחשובי הרפורמים שכתב למחוק את ירושלים, זה דבר מת. זה מוציא את ירושלים מכל הסידורים שלהם. אם ראיתם פעם סידור של רפורמים, פעם ראיתי, אין שם לא ירושלים, לא ארץ ישראל. זה כלום, זה נעלם. זה התחיל מתוך ייאוש. אתם דורשים חלק בירושלים, בכותל המערבי, מה אתם שייכים לזה? אתם אמרתם שאין את זה, שזה נעלם. פתאום אתם רוצים חלק בזה, ואומרים, גם זרם ביהדות. איזה זרם ביהדות? מי שמאמין ביהדות זה מי שמאמין שהיהדות היא קדושה. הם אומרים שלא היה מתן תורה בהר סיני. הם כופרים בזה. הם אומרים שכל התורה זה המצאה של משה רבנו, ולכן אפשר לעשות כל מיני תיקונים. אפשר לעשות, זה מותר בשבת וזה אסור בשבת, ומה שהם רוצים הם עושים. אז אתם לא מאמינים בקדושה. מה אתם רוצים חלק בקדושה? איך אתם יכולים לדבר על זרם ביהדות כשאתם לא מאמינים שיש יהדות? אם אין יהדות, אז למה אתם זרם? אתם לא כלום. בכל אופן, פרץ משבר גדול, וזה היה בתקופה של שבאירופה, אירופה המערבית, צרפת, גרמניה, כן, התפתחה תקופת ההשכלה, תקופת ההשכלה של הגויים. צמחו כל מיני אנשי רוח, אנשים חשובים, כל מיני שמות, צרפת, מונטסקיה, באנגליה, ז'ון לוק, בגרמניה, שילר, שלינג, עוד כמה אנשים שהיו חשובים מאוד, והדברים שלהם עשו רושם על כל העולם, בהתקדמות ובספרות ובדעות של מגיע צדק לאדם, רוסו, החינוך הטבעי, ועוד כל מיני שדיברו על קדמה אנושית, ולפי זה הם לא כמו הנוצרים מקודם, אנשי הרוח הקודמים, היו אלה שהם אדוקים בנצרות. אז הם על הסף שללו את הקיום של עם ישראל. אבל אנשי הרוח האלה דיברו שכל אדם יש לו זכויות שהוא נברא כאדם. כולם אותו דבר. אז יודעים, התחילו לחשוב. אז עד כעת שמענו את התורה כי לא הייתה לנו ברירה. כי רצינו להיבדל מהגויים, כי הגויים הבדילו אותנו לרע. אבל אם הגויים כבר מקבלים אותנו כבני אדם ומוכנים להתייחס אלינו, אם התורה מפריעה לנו, אז אפשר להוריד את התורה. יהודים מתוך מיעוט של תורה, כן? וזה התחיל להתפשט בגרמניה, בצרפת, באנגליה, אחר כך באוסטריה, אחר כך בהונגריה, כן? עד שכל מקום זה קיבל איזו צורה מיוחדת של שינויים וגוונים שונים של כל המתבוללים וכל המבולבלים, כן? אבל התחיל להקות גלים ולהזיק מאוד לעם היהודי. אז בזמן הזה היה צריך להתעורר ולפתח איזו הגנה. אז בגרמניה ההתפתחות הייתה על ידי הזרם שנקרא אורתודוקסי, שמשום מה היום קוראים גם לנו אורתודוקסים, אבל הזרם האורתודוקסי בגרמניה הוא דיבר על שהמצוות הם כמובן ממשה רבנו, הם בעלי ערך נצחי ואסור לבטל אותם, אבל ארץ ישראל היא לא כל כך חשובה. ארץ ישראל הייתה פעם ערך, אבל הפעם טוב שיהודים יהיו בגלות, ככה הם יפיצו את עקרונות המוסר בכל העולם, ואין שום עניין יותר מדי גדול לחשוב על ארץ ישראל. זה היה מסוכן, זה גם צורה של ייאוש מהגאולה. כשהרב מוליבר, אנחנו נמצאים ברחוב על שמו, הרב מוליבר היה מתלמידים של רבי עקיבא איגר, והוא רצה לעורר תנועת שיבת ציון, חובבי ציון, לבוא לארץ, לבנות, לקנות כאן אדמות, להחזיר את עם ישראל לארץ. אז הוא חשב לעשות את זה על ידי השפעה, על ידי מיליונרים יהודים שהם ישקיעו, ואפשר יהיה להתחיל לגאול אדמות. אז הוא ביקש עזרה, הוא הרב מוליבר, היה מוליבר, זה על שם עיר, מוהליב, יש עיר ברוסיה, מוהליב, הוא היה משם. אז הוא לא היה לו כל כך קשר עם היהדות של גרמניה, של צרפת, היהדות המודרנית, אפילו האורתודוקסית. אז הוא ביקש מהרבנים שם שיעזרו לו להשפיע על הברון רוטשילד, שיסכים לעזור במימון של ברון רוטשילד, ברון היר, שהוא יהודים אלה ממון, אנשים מאוד מאוד גדולים. הברון רוטשילד הוא מימן את כל הרכבת של רוסיה שעברה את כל סיביר. מבינים? זה רכבת, רכבות, מפעל רכבות של 15,000 קילומטר. זה עבר את כל רוסיה ואת כל סיביר. זה הכל היה מכסף שלו. ובן דוד שלו, רוטשילד אחר, הוא קנה בשביל אנגליה את תעלת סואץ. הכל מדובר במיליונים, מיליארדים, שאנגליה לא הייתה מסוגלת לעשות את זה, והוא קנה את זה בשבילה. אז הוא חשב לפנות למיליונרים האלה ולבקש אותם. הם היו ידועים כיהודים אוהבי ישראל, שעוזרים, תומכים. כשהיו פרעות ברוסיה, אז הברון רוטשילד אמר לרוסים שאם הם לא מפסיקים את הפרעות, אין להם רכבת. הוא עוצר את הרכבת. וזה עשה להם רושם. וגם הברון הירש תמך בכל מיני מפעלים להציל יהודים. אז הוא פנה לאחד מהרבנים החשובים של גרמניה, וביקש ממנו לעזור לו להשפיע על הברון רוטשילד, לעזור לבנות יישובים בארץ. זו מצווה גדולה להחזיר את יהודים לארץ. אז הוא ענה לו תשובה: מה שבעיני כבודו נחשב למצווה גדולה, בעיניי זה נחשב עבירה לא קטנה. כלומר, להביא יהודים לארץ ישראל זה נחשב אצלו לעבירה. לפי דעתו יהודים צריכים להישאר בגלות, צריכים להחזיק מעמד, לשמור מצוות, אבל לבוא לארץ ישראל אין טעם. יהודים צריכים לשבת בכל מקום, להתערות עם התרבות של כולם. היהודים האורתודוקסים ביוצאי גרמניה רובם היו עם האידיאל שקראו לזה תורה עם דרך ארץ. כלומר שצריך גם חצי יום ללמוד תורה, וחצי יום צריכים להיות קופאים, מהנדסים, לא כמו היהדות של פולניה שמתפרנסים רק בשביל הפרנסה, אבל העיקר זה התורה. לא, אצלהם יש עיקרון שצריך להיות, כמו שיש תורה, צריך להיות גם דרך ארץ. ואז אמרו שכל רב בגרמניה היה צריך להיות גם דוקטור. ואמר מישהו שמאז שבגרמניה הרב נהיה דוקטור, היהדות נהייתה חולה. שהם מתחילים להיות, לראות את הכל דרך האקדמיה, דרך האוניברסיטאות. שברור שזה, כשנמצאים יחד עם הגויים, אז מנסים כל הזמן למצוא חן בעיניהם. אז לשנות את הרוח של היהדות, הכל, להקטין, לצמצם, לא להבליט את זה שאנחנו יהודים דתיים. העיקר שאנחנו בני אדם כמו כולם, ואנחנו משכילים, ואנחנו בני תרבות, ומתלבשים, לבוש מכובד, לא הולכים עם פאות, עם זקנים, הזקן. זה לא מצווה מהתורה, אז למה צריך זקן? זה מפריע, זה מזכיר לגויים שאנחנו יהודים. אז צריך שלא יראו, לא להבליט בשום דבר את היהדות. אדם. היה מישהו שכתב את הפתגם, אפשר לקרוא לזה פתגם, היה אדם בצאתך ויהודי באוהליך. בחוץ תהיה כמו כולם. אתה רוצה להיות יהודי? בתוך הבית. בבית תהיה יהודי. בחוץ.
כן. אז מה, אם זה
הפירוש
שאנחנו
מתאורים
לארץ, מה כן הפירוש שאנחנו?
אין תורה, יש רק תורה. אין עוד דבר יחד עם תורה. אין שותפות לתורה. אלא התורה אומרת שצריך להתפרנס וצריך להצליח, אבל זה לא בגלל שזה שותפות עם התורה. כמו שתגיד שאדם נושא אישה, והאישה היא גם עם האיש הזה וגם עם השכן שלה. אין דבר כזה. אם אנחנו עם השם, אז יש לנו רק קשר עם השם. כיוון שהשם נטע אותנו בעולם, אז הוא רוצה שנעבוד אדמה, הוא רוצה שנהיה מומחים בכל דבר, לא פחות מאחרים, אבל לא בגלל שזה שותף עם תורה. כמו שאפשר להגיד שיש נשמה וגוף זה אותו דבר, הגוף הוא המשרת של הנשמה, הוא לא שותף איתה. זה לא שניים שקולים ביחד. הנשמה היא העיקר, והגוף צריך לעשות מה שהנשמה אומרת לו. הנשמה, מתוך זה שמבינה שהגוף זקוק לאוכל, אז היא דואגת שהוא יאכל. שמירה על הגוף, זה מדרכי עבודת השם. אבל לא שהגוף אומר, כעת אני רוצה לאכול, וזה אצלי חשוב כמו שהתורה חשוב לך, אני רוצה כעת אכילה. אני קובע. הגוף לא קובע. מתחשבים בגוף. כמו שיש בית עם ילדים. ויש ילדים שהם קובעים בשביל ההורים. מתי אוכלים ומתי שותים, ואבא תקנה לי את זה, ובלי זה אני לא אתן לך מנוחה, ואני אשגע את כל הבית, עד שתקנה לי את זה. והילד הוא המושל בבית, הוא המושל על האבא ועל האמא, זה נורמלי. הילד הוא זה שצריך לקבל השפעה ולגדול ולקבל את הטיפול על ידי ההורים. וההורים מתחשבים בו, ההורים דואגים לילד, אבל לא שהילד הוא בעל הבית, הוא לא שותף. דרך ארץ באה לשרת אותנו כדי שנצליח בעולם הזה להוציא לפועל את מה שהתורה רוצה. אבל זה לא שהתורה והדרך ארץ עומדים ביחד. אין יחד עם תורה. כמו גם תורה ועבודה שהיה בזמנו אצל המזרח. כן. זה גם לא בריא. תורה עם צבא. אין יחד עם תורה. תורה זה נשמה, תורה זה האלוקות. יש משהו שותף עם בורא עולם? כל השאר הם משרתים, הם כלים. לא דוגמה אחרת. יש אדם שעשיר, אז הוא קונה בית מהודח. עמלו על זה הרבה, בית מפואר. ואז האישה רואה את הבית, שזה כל הזמן צריך להיות פאר ואדר. נכנס הילד, לכלך קצת, היא מקללת אותו. הילד שווה פחות מהבית? בסדר, הוא לכלך את השטיח המפואר שלך. השטיח זה בד, זה ילד עם נשמה. מקללת את הילד, את מכה את הילד, לא נותנת לו להיכנס לחדר, הילד לא יכול לשבת, לא, הכל, הכל לפי חוקים, שאת מגבילה אותו. אפשר ללמד אותו, לדבר איתו, אבל גם אם הוא נצלח, הוא ילד, והוא יותר חשוב, אלף פעם יותר מהבית. הבית זה כלום. יש אנשים שקונים מכונית מעודרת, מישהו שרת להם את המכונית, הם מרגישים תשעה באב. מה קרה? זה בסך הכל מכונית. זה ברזל. מה זה? מתאבלים על נשמה, על דבר. אם אדם היה עושה חטא, על זה צריך להתאבל. כי זה פגע בנפש שלו. אבל לא על חומר. מה זה חומר? כן. גם אם אני עובד 8 שעות או 9 שעות, באיזה עבודה שתהיה, חוץ מתורה, אבל אני יודע שאני עובד בשביל פרנסה, ולא מעבר לזה. אני לא עובד כאידיאל להיות עשיר ולאסוף כסף. אני צריך להתפרנס, זאת העבודה שיש לי, אני עובד את זה, ומה שיקר אצלי זה התורה והתפילה, ואת זה אני לא אבטל. ואם במקום העבודה שלי, בשביל איזה סיבה, אני צריך לעבור עבירה, אני עוזב את העבודה. אני לא הולך לעבוד בכל מחיר. יש לי עבודה עם נשים, ואני יודע שזה הורס אותי, זה פוגע בי. אבל אני אמשיך לעבוד כי זאת הפרנסה שלי. אני אחפש פרנסה עם פחות כסף, אני אחי יותר צנוע, אבל אני לא אפגע בנפש שלי. זה, גם אם אני עובד, גם כשאתה אבא לכמה ילדים ואתה לא בבית רוב היום, אז אתה נמצא בעבודה יותר מאשר עם הילדים שלך. אבל מי יקר לך יותר, הילדים או העבודה? הילדים, במות שאתה רואה אותם שעתיים, שעה, כן, אבל הילד הוא, הוא, זה, הוא העיקר. זאת הנשמה שאתה מגדל אותה. מה זה העבודה? כן. אני לא שומע. מי? קצנלסון? זה הרבה יותר קדום. זה נמצא בשיר של ילג. אתה יודע מי זה ילג? יהוד למד גורדון, היה משורר כ-100 שנה, 130 שנה, וכנראה שזה נאמר עוד לפניו. זה אחד מהמשכילים.
היה פילוסוף בשם פופקורן.
איך?
פופקורן, בשם
משפחה. לא, שהוא אמר, היה יהודי באוהליך?
כן.
לא זוכר.
מי
זוכר?
יהודה לגורדון.
מה?
איפה יהודה לגורדון?
יהוד למד גורדון.
כן. יהודה לגורדון.
יהוד למד או יהוד א'?
יהודה
א'. יהודה א' גורדון, זה ילג. אני מכיר, יש לו שיר כזה. שהוא כותב לעם ישראל, מה, תהיה נאמן למלכך, תהיה עבד נאמן למולדת שלך, את היהדות תשמור בבית. אבל אמרו את זה לפניו. זה היה יהודי שאמר את זה לפניו בגרמניה. אני זוכר את השיר הזה, יש לי את השיר הזה בבית של ילג, אבל אני יודע שזה היה עוד לפניו. בכל אופן, זה לא משפט יהודי. אנחנו יהודים בבית ובחוץ ובכל מקום. כמובן, בחוץ אנחנו לא מתפללים, סביבה לא ראויה לתפילה, לא נקייה, לא צנועה, אבל אנחנו לא מבטלים את היהדות שלנו. גם כשאני עובד עם אנשים לא דתיים, אני שומר על דיני גזל והשבת אבדה. אני יהודי עם כל המשמעות. אני לא אשקר ולא שם חברה של שקרנים. כן, מישהו פעם אמר לי שבאתי לבת ים והיו לי כאן כל מיני קשיים, אמר לי, תהיה כמו קצב בשוק של הקצבים. כולם פראים, כולם חוטפים, תהיה גם אתה כמו כולם. אני לא קצב, לא מוכן. כן. צריך לדעת שיהודי צריך להיות יהודי בכל מקום. לשמור על העדינות שלו, על האצילות שלו. זה שאני בחוץ לא מתפלל או לא לומד תורה ברחוב, זה לא בגלל שאני שם פחות מעריך את התורה. זה לכבוד התורה, זה לא כבודה של תורה בחוץ, במקום לא, לא נקי, לא ראוי. אני לא מלמד תורה לאנשים שאני יודע שהם לא אוהבים את התורה. אז על ידי שאני אלמד אותם, אני מבזה את התורה. אני לא מבקש ממישהו להניח תפילין כשאני יודע שהוא עלול לפגוע בתפילין. אבל זה לא שאני חושב שזה תפילין, זה לא חשוב לכל יהודי. אבל אני עושה את החשבון, האם זה בסך הכל טוב או לא טוב. אבל התורה אצלנו היא מרכז החיים. היא מרכז והיא הכל. דרך התורה אנחנו רואים את כל העולם. גם מלך צריך לשמור תורה. מלך לא יכול להגיד, אני בשלטון, כאן זה עולם אחר, פה זה לא עולם של תורה, פה צריכים לא לשמור שבת, פה מותר, שום דבר לא מותר. אני זוכר שהייתי בתירונות, היה יחד איתי בחור אחד שבא מהישיבה. ראיתי אותו, יפרנו ליד השולחן, לוקח מרגרינה, ומורח את זה ככה. יש לך סכין, אמרתי לו, מה זה? מה קרה לך? הוא אומר, פה בצבא. מה זה צבא? אתה לא בן אדם? מה זה צבא? גם בצבא אתה בן אדם. ככה משתמשים? ככה לוקחים ואוכלים? מה, אתה חיה טורפת? צריך לשמור תמיד על האנושיות שלך. אין דבר כזה בצבא. בצבא אני לא מברך, פה אי אפשר לברך. אין דבר כזה. אנחנו אותם אנשים, יהודים, שומרי תורה ומצוות, בכל מקום, בכל זמן, בכל החיים. שאולי דרכים, כשאני נמצא, כמו שהזכרתי קודם, כשאני נמצא באולם ומסתובבות שם נשים לא צנועות, אני לא יכול לברך ברכת המזון. אני אלך לפינה או שאני לא אוכל לחם, כדי לא להיכנס לברכת המזון, שאסור להזכיר את השם ליד אישה לא צנועה. או יש מאכלים שהם לא בטוח בקשרות שלהם. לא, כעת כולם אוכלים, גם אני אוכל. אין דבר כזה. אנחנו נשארים תמיד יהודים. אנחנו לא משנים את עצמנו. זה המיוחד שלנו, שבשביל זה אנחנו רוצים, מאוד חשוב, לא להישאר בין הגויים, לחזור לארץ ישראל, לחזור לבטא את החיים של עם ישראל בשלמות, ממשלה יהודית, שלא מתביישת להגיד להגויים, אנחנו בארץ ישראל לא בגלל שאין לנו מקום שגרשו אותנו מכל מקום, אלא כי אנחנו קיבלנו את הארץ הזאת בהבטחה מריבונו של עולם. אתם הגויים מאמינים בתנך? אתם יודעים שהתנך הוא קדוש? אז תבינו שהשם מבטיח בתנך את הארץ לעם ישראל, לכן זה מגיע לנו. כשהיה הסכם עם ירדן, הנשיא של אמריקה אז, קלינטון, גם הוא היה פשע לא קטן, שרצה לחטוף מארץ ישראל כל מיני חלקים ולתת זכויות לגויים. אז עשו מסיבה גדולה, שלום עם ירדן, והנשיא של אמריקה יחד עם רבין אז היה בחיים, והם נמצאים בפרס וכל הגוורדיה, כעת שלום וכמה טוב עם הירדנים. אז היה שם, הייתה מסיבת עיתונאים להראות את השמחה הגדולה, ואז קם עיתונאי אחד ואמר לנשיא קלינטון, אתה מאמין בתנך, נכון? אתה יודע שהשם נתן את הארץ הזאת לעם ישראל, למה אתה לוקח את זה? למה אתה רוצה לקחת להם את זה? הנשיא האמריקאי התבלבל, הוא ציפה לשאלה כזאת, הוא ציפה שכולם ישבחו אותו, הוא עושה שלום במרומיו, הוא עושה נתקן כאן את העולם הזה. אז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אלוקים של כולם, כולם בנים שלו, העיקר הדבר הכי חשוב שיש שלום בין הבנים שלו. ככה להתחמק בצורה כזאת. אבל צריך לדבר בסגנון כזה לגויים. ולא בסגנון של מתחמקים, כי הגויים הם מבינים שאנחנו משקפים. הם אומרים שאנחנו רוצים את הר הבית לבנות את בית המקדש, ובגלל זה הם לא רוצים שיהודים יתפללו שם. באים ואומרים להם, אנחנו לא רוצים את בית המקדש, ואין לנו שום כוונות, ואנחנו רוצים, הם מכבדים את המסגדים שלכם, ורוצים שתמיד תישארו במסגדים. הם לא טיפשים, הם יודעים שזה לא נכון. אז הם מסתכלים שאנחנו נוסף לזה שאנחנו נגדם, אנחנו גם שקרנים. להגיד להם, אנחנו רוצים לבנות בית מקדש, כי שם היה בית המקדש שלנו. כרגע אנחנו לא עושים את זה, יש לנו כל מיני מגבלות, וכשהקדוש ברוך הוא ימצא את הזמן, אז הוא יקבע. אבל לא לשקר, לא להגיד, הם אומרים, אתם רוצים את כל ארץ ישראל, אתם רוצים, כן, אנחנו רוצים את כל ארץ ישראל. אנחנו רוצים רק גבולות בטוחים, רק גבולות שלא יהרגו אותם. ואז הם אומרים, אם אתם רוצים גבולות בטוחים, אנחנו מבטיחים לכם שלום, כמה שהבטחה שלהם שווה. אבל אנחנו מבטיחים לכם, לא יהיה מלחמה, תנו לנו את זה ואת זה ואת זה, תוותרו על ירושלים, יש שלום לאלף שנה. כן? אנחנו יודעים כמה שזה שווה, אבל זה לא משנה. אנחנו לא מדברים בסגנון של ביטחון ושל כלכלה, אנחנו זקוקים לשפלה בגלל הכלכלה, וזקוקים למים בגלל הירדן, אנחנו צריכים לנגב. לא, זאת הארץ שלנו. אנחנו חזרנו לארץ שלנו. אין לנו שום התנגדות שתהיו בסעודיה ובעיראק, ומשם אנחנו לא רוצים סנטימטר. אין לנו שום עניין. בסוריה, בטורקיה, בפרס, אנחנו לא רוצים את זה. אבל ארץ ישראל היא ארץ שלנו. ואנחנו יצאנו מכאן כי גרשו אותנו, לא בגלל שרצינו לצאת. וכל הזמן שהיינו בחוץ לארץ לא הפסקנו להתפלל על ארץ ישראל. תראו לי איפה אצלכם בתפילות שלכם התפללתם על ארץ ישראל. תראו לי בקוראן, בתפילות שלכם, יש לכם תפילות על ארץ ישראל? יש לכם תפילות על ירושלים? כשלא היינו כאן 1,300 שנה. אתם עשיתם עלייה לרגל? בניתם את ירושלים? סידרתם אינסטלציה בירושלים? בירושלים לא סידרו אינסטלציה. מים לא היה בירושלים. היו שואבים מבורות. בחלב, בדמשק, בקהיר, באלכסנדריה, בפורט סעיד, כל מקום, הכל סידרתם, עמלתם הכל. למה בירושלים, אם זה קדוש לכם, לא עשיתם כלום? למה הזנחתם את הארץ? למה הפכתם אותה לביצות ולשממה? לנו, אנחנו לא אמנו כי לא נתנו לנו, לא בגלל שלא רצים. אנחנו באים כאן להשקיע, לבנות, כי אנחנו מאמינים שזאת הארץ היא ארץ קדושה וזאת הארץ שלנו. אנחנו עם קדוש והארץ הזאת קדושה. אם אתם מאמינים בתנך, מאמינים באלוקים, תעשו מה שהאלוקים אומר. ואל תנסו להילחם איתו, כי אנחנו מייצגים אותו. לא, הם מרגישים שאנחנו מתחמקים. היהודים הלא דתיים מדברים, כי זה גם לא נעים להם לדבר בשם התנך, כשהם לא שומרים מצוות. אז הם מנסים להתחמק, אבל גם הם, גם היהודים הלא דתיים, למה הם רוצים לבוא לארץ? כי הם מאמינים בארץ. הם כן מאמינים בארץ, והם כן מאמינים בתנך, רק קשה להם עם המצוות. הם התרחקו, הם התבוללו, לא יודעים מספיק על זה. חושבים אולי חלק מהמצוות זה תוספת של חכמים במשך הדורות, אולי יוסיפו דברים. אז יש בלבול בקשר לשמירת מצוות. אבל בעקרונות היהדות, 99% של היהודים הלא דתיים מאמינים כמוהם. הם מאמינים בקדושת החגים, מאמינים בקדושת ארץ ישראל, מאמינים בירושלים, בקדושת ירושלים, מוכנים למסור את הנפש על הארץ ועל ירושלים. ולא מוכנים למסור את הנפש על מקומות אחרים. אז אנחנו צריכים לדבר בשם היהדות, בשם התורה. יש יהודים דתיים בחוץ לארץ ששיבשו את הדברים האלה. זה מה שקרה ביהדות האורתודוקסית באמריקה, בגרמניה, באוסטריה. אני לא מדבר על הרפורמים. הרפורמים בכלל שללו את התורה, אבל גם האורתודוקסים. דיברו על יהדות בכל העולם, שזה אידיאל. הייתי באמריקה ודיברתי עם איזה יהודי, הוא אמר, מה לא טוב לי באמריקה? אני עובד כל יום חצי יום, מתפרנס בכבוד, יש לי חצי יום כולל כאן. אנחנו לומדים תורה, יש לי בית כנסת, אנחנו מקפידים על מצוות, יש לנו כשרות. מה חסר לי? למה אני צריך לבוא לארץ ישראל? בארץ ישראל יש בעיות עם ערבים, עם זה, שם לא יהיה לי פרנסה כזאת. זאת ראייה שלא מבינה שהחיים של עם ישראל האמיתיים זה רק בארץ ישראל. שמי שיוצא מארץ ישראל, כשהנביא עמוס אומר לכהן שקר שהוא ימות על אדמת טמאה, מה זה אדמת טמאה? חוץ לארץ. חוץ לארץ זה מקום טמא. אתה לומד תורה בחוץ לארץ, נכון, אבל אתה לומד במקום טמא. אתה מבין את זה? אתה מבין שכתוב שמי שיוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה? אתה מרגיש טוב עם זה? אתה חושב שהחיים שלך, המצוות שלך בחוץ לארץ הן שוות כמו מצוות של יהודי בארץ ישראל? אתה משווה את זה? פה אנחנו נמצאים במקום חיותנו. פה זאת הארץ שלנו, זאת ארץ השם. פה אתה יושב לפני השם. פה תפילה שלך נשמעת. שם התפילה של יהודים בחוץ לארץ נשמעת רק בזכות היהודים של ארץ ישראל. יש ספר שערי אורה, ספר של מקובל גדול, 600-700 שנה. הוא כותב איך התפילות של היהודים בחוץ לארץ זה כמו מישהו שנמצא במדבר ורוצה לשלוח שליח אל המלך. עד שהוא יגיע למלך, כמה שודדים, כמה זאבים, וספק גדול מה שהוא יגיע למלך. ומי שנמצא בארץ ישראל, הוא יושב יחד עם המלך. והמלך שומע אותו, הוא לא צריך שום דבר. וכל היהודים בחוץ לארץ, התפילות שלהם, הן קודם באות לארץ, מתחברות לתפילות של היהודים בארץ ישראל, וכשהתפילות של היהודים בארץ ישראל עולות, הם מעלים אותם גם כן. אז הם חיים בזכותנו, לא אנחנו בזכותם, כמו שאולי נדמה להם. בזמנים שהיהודים היה קשה לעלות לארץ, לא הייתה ברירה, סכנה, סכנה בארץ, סכנת הדרכים, האויבים צרו, הטורקים לא נתנו לעלות לארץ, על כל אחד שמו 1,000 עיניים. לא הייתה ברירה, אבל כשיש ברירה, אתם יושבים בחוץ לארץ. מה זה? איזה היתר יש לכם? איזה היתר יש להישאר בחוץ לארץ? פרנסה, תלמדו, תשקיעו בארץ ישראל. שיהודי אחד בחוץ לארץ, כל הזמן שולח תרומות. אמרתי לו, תקנה דירה בארץ ישראל. לפחות כעת קשה לך, אבל שתהיה לך כאן דירה. שברגע שתצטרך, ויבוא יום ויתנו לך ביתה ואתה תבוא לפה. שלפחות שיהיה לך כבר בית. שלא תבוא לפה ותצהיר הכל מחדש. יש לך שם אפשרות, אתה מסתדר שם, אבל תקנה גם כאן בית. תשקיע בארץ. שיהיה לך חלק בארץ. כי המקום של היהודים זה בארץ ישראל. יהודים באיראן היו מיליונרים, בעיראק היו יהודים עם הרבה תורה, הרבה מצוות, הכל נהרס. בתי כנסת הגדולים ביותר נהרסו באיראן, כן? הכל נפגע. מה נשאר מהיהודים שם? פולניה, יהודים חשבו שהם יישארו. היו בפולניה 3 מיליון יהודים. יודעים מה זה 3 מיליון יהודים? הם היו 10% מהאוכלוסייה. בוורשה כמעט חצי מהאוכלוסייה הייתה של יהודים. מישהו חלם שלא יישארו יהודים בוורשה, שירצחו את כולם. והיה נדמה כשאמרו שזה מסוכן בגלל הנאצים. מה אתם חולמים חלומות? העם הגרמני הוא עם תרבותי, מה הוא ייתן להם? זה סתם משוגע, סתם מדבר. וראינו מה שהיה בסוף. דוד של אשתי, הרב גרשוני, הוא היה מהתלמידים האחרונים של הרב קוק, הוא גר בבית של הרב קוק, הרב קוק הכניס אותו אליו הביתה, הוא גר אצלו שנתיים או משהו כזה, היה מאוד אהוב עליו. כשהוא עלה לארץ, הוא היה תלמיד של רב חיים אויזר בווילנה, ואחר כך למד אצל גדולי התורה שבחוץ לארץ, ואז הוא החליט לעלות לארץ. המשפחה שלו אמרו לו, לאן אתה הולך? לארץ של, עם הפלשטינאים, עם הברברים, מה אתה עוזב? כאן יש לך הכל, פה יש תורה, מה יש בארץ ישראל? כל הישיבות הגדולות כאן. וחלק מהמשפחה ישבו עליו 7 שהוא הולך למות, והוא היחיד שנשאר מכל המשפחה. כולם נרצחו. מי ראה נכון? החיים כאן הם העיקר. נכון, גם כאן יש סכנות, אבל יש להשוות את זה למה שיש בחוץ לארץ. מישהו פעם אמר לי, יש כאן כל כך הרבה הרוגים של טרור. אמרתי לו, בגרמניה בזמן השואה ביום אחד נהרגו יותר יהודים מאשר ב-100 שנה האחרונות בארץ. יום אחד, כל יום נהרגו יותר יהודים מאשר 100 שנה של כל הטרור וכל המלחמות, כל מה שהיה כאן. זה לא מדויק. ביום הזיכרון אמרו שמאז 100 שנה האחרונות נהרגו בארץ גם ממלחמות וגם מפעולות טרור 24,000 יהודים. אבל באושוויץ כל יום 20,000 יהודים נרצחו. כל יום. אתה משווה את זה למה שיש בארץ, זה עולם אחר. נכון ששם לא רואים את זה כל יום, ופה אנחנו רואים את השנאה כל הזמן, אבל הכוח שלנו כאן, אנחנו השולטים, אנחנו בעלי בית. זה שאנחנו נותנים לגויים להרים ראש, זה בגלל טעויות שלנו. אבל אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים לסגור אותם. היום בהר הבית השתוללו מוסלמים, המשטרה נכנסה לתוך המסגדים והוציאה אותם ועצרה אותם. הם השתוללו. אם היינו רוצים, היינו יכולים גם להחריב את המסגד. הם לא בעלי בית שם. אנחנו בעלי בית בארץ ישראל. בחוץ לארץ, מה יש ליהודים? יש לנו איזה משהו, אחיזה? אנחנו שם מקווים שהשלטון של הגויים ירחם עליהם. שם אנחנו זרים. פה זה הבית שלנו. כשהייתי באמריקה, הלכתי לבית כנסת, אני רגיל ללכת עם טלית. זה צעקו לי בדרך, אמריקאים, לא ערבים, לך לפלסטינה, מה אתה עושה פה? הלכתי לגן חיות, גן חיות מפורסם, שיש שם בניו יורק, יש שם את החיות הנדירות ביותר בעולם. זה היה מישהו שרחף מעליי באיזה מטוס קטן, צעק לי ג'ובול, יהודון, תסלק מפה. שם הוא ראה אותי רק עם כיפה, לא עם טלית. צריך לדעת מה המקום שלנו שם ומה המקום שלנו כאן. אם הגויים היום לא עושים פוגרומים בכל ארצות הגולה, זה בגלל שהם פוחדים מהיהודים פה. בזכות היהודים פה, בזכות שהם יודעים שיש לנו כוח פה, לכן בכל העולם הגויים לא מעיזים לעשות פוגרומים. לפני הקמת המדינה, כל כמה שנים היה פוגרום באיזה מדינה. אחרי מלחמת העולם השנייה, בפולניה חזרו יהודים פליטים לבתים שלהם, היה פוגרום ונרצחו מאות יהודים על ידי הפולנים. זה היה ידוע, הם יכולים להרוג יהודים, אף אחד לא יגיד להם מה תעשה ומה תפעל. מאז הקמת המדינה שמעתם על איזה פוגרום? המדינה קיימת 74 שנים. לפני זה כל כמה שנים, 3 שנים, 4 שנים, יש פוגרום באיזה מקום. פעם זה בלוב, פעם זה מרוקו, פעם זה טוניס, פעם זה ברוסיה, פעם זה באוקראינה, בכל מקום. מאז הקמת המדינה זה נגמר. הגויים בעולם פוחדים מעם ישראל, ממדינת ישראל. הם יודעים שאנחנו יכולים להגיע לכל מקום. אנחנו יכולים לטפל במי ששונא אותנו, וראו שהבאנו רשעים, שפטנו אותם כאן בארץ. המעמד של ישראל השתנה בכל העולם, זה לא רק לנו פה. כל העולם, היום היהדות והיהודים, הם בעמדה אחרת לגמרי. וזה הכל התחיל מהרגעים האלה של הקמת המדינה, שבעצם עם ישראל עלה 1,000 מעלות קדימה. ברוך השם שחיינו והביאנו לזמן הזה.